טוב, אז אנחנו ממשיכים, צהריים טובים, ממשיכים בנושא של מניטו וחטא האדם הראשון. עסקנו בזה ביום העיון, ומטבע הדברים, בגלל שחלק מהצופים, חלק מהקהל, מהמשתתפים, היו מהאנשים שמשתתפים בלימוד לאורך השנה, וחלק היו כאלה שבאו לפעם אחת, אז השתדלנו שהדבר הזה יהיה בלתי תלוי, לפחות לא בתלות מוחלטת, בדברים שלמדנו, ולכן גם פישטנו קצת את הסוגיה, אבל זו הזדמנות להיכנס אליה שוב, ובחלקה ככה להתחיל בחזרה על מה שראינו פעם שעברה, ומעט יותר להרחיב. אז כמו שהזכרנו כבר, כל הנושא שלנו מתחיל בעובדה, באמירה, בקביעה של מניטו, שחטא אדם הראשון כבר תוקן על ידי דוד המלך. זה קביעה שמניטו חוזר עליה בכמה וכמה מקומות. זה נסמך במידה מסוימת לעובדה שחז"ל ואחר כך הזוהר קושרים בין שנותיו של אדם לשנותיו של דוד, 930 שנותיו של אדם פלוס 70 שנותיו של דוד, שמשלימים יחד ל-1,000 שנה. וזה קשור גם לנקודה יותר מהותית, כן? נקודה יותר מהותית שאולי טיפה נרחיב בה, דווקא בגלל שהמאדירים השונים של כתבי מניטו בצדק לא ציינו לשום מקור מפורש שאומר את הדבר הזה באופן ברור. בסדר? אין לדבר הזה מקור ברור לפני מניטו שכתוב בו במפורש, לפחות לא נמצא בינתיים, יכול להיות שיש, שכתוב בו במפורש דוד, חטא אדם הראשון כבר תוקן, דוד המלך תיקן אותו, ובזה נגמר הסיפור הזה. בסדר, אז אנחנו צריכים להתבונן בזה מעט יותר, ובין השאר בגלל שהראיתי ביום העיון, לא נחזור עכשיו על כל המקורות, שיש לא מעט מקורות עם כתפיים עצומות וגדולות שנותנות משקל מאוד משמעותי לחטא אדם הראשון ולכל מה שצריך לעבוד מאז ועד לעתיד לבוא. אנחנו נחזור על זה עוד מעט, אבל אני ציטטתי ביום העיון שמניטו בעצמו באחד המקומות כותב שהוא יודע היטב שהארי נותן משקל מאוד גדול לעניין הזה של חטא אדם הראשון. אז כמו שעוד מעט נראה בהמשך החזרה, הארי הוא גם זה שלימד את היסוד שכרגע רק נקרא לו בכותרת שלו שבירת הכלים, שבו בסופו של דבר נעוץ אחד אולי הסיבה הכי גדולה לעמדה של מניטו. כלומר, בסוף גם העמדה של מניטו היא נשענת בצורה מאוד רצינית דווקא על דברי הארי, אבל מצד שני הוא מודע היטב לזה שהאמירה על אדם הראשון היא אמירה שלא מתיישבת בפשטות ובקלות עם הדברים שנמצאים לפנינו מדברי הארי. לכן עכשיו אפשר ללכת פה בכל מיני כיוונים, בסדר? או יכול להיות שזה מורכב מכל מיני חוליות. המסקנה הזאת של מניטו היא מורכבת מכמה וכמה שיקולים וחוליות שלא את כולם פרסנו בערב העיון. ולו רק אני אזכיר פה את העובדה שמניטו משתמע ממנו בכמה מקומות שיש לו מסורת שבעל פה, מסורת מקובלים שבעל פה בנוגע לקבלת הארי. כלומר ש אצל מקובלי צפון אפריקה, דרום מרוקו וכדומה, היו עברה קבלת הארי בעל פה בלי לכתוב, והרבה מסורות שעברו בעל פה ולא נכתבו, אתה לא יכול למצוא אותם בספרים. ואולי הניתו לא מפנה למשהו כזה, אבל אולי יש לו מסורות כאלה על על הקביעה הזאת. אולי אני אחדד רגע איזושהי אמירה שהיא מסכמת במשהו את את חוט השדרה של הנושא שכבר התחלנו לדון בו. יש תפיסה ששמה במרכז את חטא אדם הראשון, ומניטו בורח ממנה לשני כיוונים, גם אחורה לתחילת פרק א' וגם קדימה לקין והבל, ורק לא להישאר באמצע אצל אדם הראשון. ושלושת הדברים האלה דורשים ברור, בשלושת הדברים האלה יש חידוש בשלילת המרכזיות של חטא אדם הראשון, בהנחת המרכזיות של תחילת התורה. בזה החידוש לא גדול, כי באמת בזה מניטו יראה שהדבר הזה מבוסס היטב על דברי הארי. ובקין והבל, בצעידה קדימה, בסדר? אז אפשרות אחת זה לומר נחזור שוב, יש לנו שלוש רגליים לטענה של מניטו, בסדר? המרכזיות של אדם הראשון, לא. במקום זה ההתחלה של התורה וקין והבל. להתחלה של התורה יש לו בסיס איתן במקורות מהארי. בשתי הרגליים האחרות של השולחן שהוא מציב עולות השאלות. שאלה ראשונה, למה להוריד את המרכזיות של אדם הראשון? שאלה שנייה, למה להעצים את המרכזיות של קין והבל? בסדר? עד פה בעצם השאלה, הסוגיה, הצגת הפנים של הסוגיה. יכול להיות, אני אומר, שלשתי הרגליים היותר חסרות מקור, יכול להיות שיש לו אלו מסורות. יכול להיות. אבל לא מוכרח. זאת אומרת, יכול להיות שכשהוא בא במובן מסוים להתווכח עם הרבה מקובלים שלפניו, אז אולי יש לו איזה מסורת מקובלים אחרת. יש עוד נקודה שהוא מציין באחד המקומות, נקודה מעניינת, אומר את זה רק בסוגריים, שלמרות שברוב כתבי הארי הנושא של קין והבל הוא לא נושא כל כך מרכזי כמו האדם הראשון, אבל יש ספר של הארי שנקרא שער הגלגולים שעוסק בסוגיה של גלגולי נשמות, ושם קין תופס מקום מרכזי מאוד מאוד מאוד. זה יכול להיות בלי שאנחנו מבינים בזה, לא מבינים בזה, אבל הדבר הזה אני מאיר עליו, שגם הניתום מאיר עליו איזשהו מקום. אני חוזר עכשיו אל הרגל האמצעית, בסדר? אל אדם הראשון. אדם הראשון ודוד. אז אני אחדד עוד מעט את הקושי, ואחרי זה אני רוצה לומר משהו ככה בכיוון פתרון, עוד לפני הסוגיה המרכזית שהיא הרגל הראשונה שבה בעיקר עסקנו, הרגל של תחילת התורה. כמו שאמרתי, המאדירים מפנים לא למקורות שאומרים את הדברים במפורש, שאומרים אדם הראשון תוקן על ידי דוד, חטא אדם הראשון תוקן על ידי דוד. אבל, סליחה, יתרה מזאת, יש כמה פעמים אצל המאדירים הפניה לקטע בשלה. בסדר, הקטע הזה בשלה באמת עוסק ביחס שבין, שבין דוד לבין אדם הראשון. והוא אומר ככה, זה בפרשת תולדות, באות ה'. אז הוא אומר ככה, הם בעיקר מפנים לשם, הם לא מצטטים. ומה שאמרו רבותינו ז"ל, אדם הראשון נתן משנותיו 70 שנה לדוד, הכל אמת. כי התכלית הוא תיקון אדם הכולל כל העולם, והוא נעשה בצלם אלוקים. כלומר, התכלית זה לתקן, שימו לב, קודם כל השלב אומר, התכלית זה לתקן אדם הכולל כל העולם, והוא נעשה בצלם אלוקים. אז קודם כל, התכלית זה לתקן את אדם הראשון. בסדר, זה עוד לא קושייה גמורה על מניתו, כי אולי זאת התכלית, וזה נעשה עד דוד. בסדר? לכן זה עוד לא קושי. ואדם הוא צריך להתקן על ידי האבות, כמו שכתבתי בדרוש חיי שרה. דהיינו 70 שנה של אדם נתקנו והעירו על ידי 70 שנה הנעל של יעקב ויוסף. כי שופרי די יעקב, כן, יופי פניו של יעקב, מעין שופרי די אדם, ויוסף יפה תואר משופרי די אביו, כי יוסף מדוגמת יעקב כנודע, וכן דוד יפה עיניים וטוב רואי. וכשיבוא משיח, אז יתוקן אדם לגמרי. בסוד אדם, מה זה ראשי תיבות אדם? אדם, דוד, משיח. זה הקטע בשלה, אבל אתם מבינים שהקטע בשלה הזה א', שם במוקד דווקא את תיקון אדם, ב', נכון שהוא שם במשקל מאוד משמעותי את דוד, אבל הוא אומר זה עוד לא נגמר. מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר? כשיבוא המשיח, אז יתוקן אדם לגמרי. נו, ועכשיו מי יוכיח לנו שמי דוד עד משיח לא צריך לעשות כלום? ורק המשיח יעשה, אולי כשיבוא משיח יתוקן דוד לגמרי, כי כל התהליך שמי דוד ועד המשיח זה תהליך השלמת התיקון. לכן המקור הזה הוא מקור שלא מבסס את הטענה. כן, צריך להוסיף פה קודם כל כמה מילים על על הטענה בעצמה, שבאמת מניתו מסביר בכמה וכמה מקומות שהנקודה המרכזית של חטא אדם הראשון, קודם כל זה בין אדם למקום, וזה פשוט. ודבר שני, שהאדם הראשון הוא בעצם רצה להיות זה שקובע את עולם הערכים. הוא זה שיקבע מה טוב ורע. לא הקדוש ברוך הוא, אלא אדם רצה לקחת מהקדוש ברוך הוא את הסמכות הזאת של קביעת הערכים, ובעצם הסמכות של קביעת הערכים היא באיזשהו מובן הסמכות של, היא הופכת אותו להיות מלך העולם. ובעצם אצל דוד המלך, פעם ראשונה שנוצרה מציאות כזאת של מלכות על העולם, שהיא מלכות השם באמצעות האדם. נכון? דוד הוא הדמות המובהקת ביותר, שמצד שני הוא אקטיבי, הוא מלך, הוא מנהיג, הוא שולט, ומצד שני הוא עד הסוף בטל הקדוש ברוך הוא. הוא מלך שהוא ממש לא זה שאכל מעץ הדעת עובר, הוא זה שקובע פה, אלא להפך, הוא זה שבטל לגמרי לקדוש ברוך הוא ומלך לגמרי. כך שבעצם הדגם הזה, כלומר אפשר להבין שמה הכוונה שחטא אדם הראשון כבר תוקן. הכוונה היא שהדגם הזה, שאפשר להיות אדם במלוא כוחותיו, במלוא מנהיגותו, מלך העולם, ולהיות בטל לגמרי למלכות האלוקית, זה מה שדוד גילה לעולם. וברגע שהדבר הזה גלוי, זה כבר התיקון. כלומר, כולם כבר יודעים, כולם כבר פגשו מה זה עולם מתוקן. בסדר, יכול להיות שאחרי זה זה ירד וצריך לחזור אל זה, אבל זה כמו שאנחנו אומרים, מה זה הגאולה? משיח בן דוד. כלומר, זה לא שמדוד צריך עוד המון 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 עבודה עד האדם הראשון, פשוט צריך ממש עוד פעם את דוד, כאילו דרך בנו. משיח בן דוד יממש עוד פעם את דוד, כאילו דוד בא לעולם בשביל להראות לעולם את זה, מה בעצם הדגם, לאן בעצם הולכים. מפה והלאה יכול להיות כל מיני אנשים שהם הם, לא עושים את זה בסדר, הם לא עושים את זה, מתנגדים לזה, הם חיים הפוך, לא משנה, מרגע שזה נוכח בעולם זה הקו, יכול להיות שזאת כוונת בנטו, לא הכוונה היא ש כבר אין מה לעשות, אבל העובדה הזאת היא כבר נוכחת וקיימת, צריך רק לעשות עוד פעם את מה שדוד עשה.
כן. אבל
זה לא כמו שהגמרא בעבודת זרה אומרת, שדוד חידש תשובה, כן, לעולם, באופן יחידי. ברור לכולם שלא הכוונה היא שטוב, יש תשובה בעולם, וסגרנו את הסיפור. כן. זה יכול להיות, זה דומה. זה דומה. זה דומה למה שאני מציע כרגע. ואז, באמת מניטו מנסח את זה יותר בחריפות בגלל סיבות שלמדנו עליהן בערב העיון. בסדר, ושאולי עוד נחזור עליהן. אבל ברמה העקרונית זאת הכוונה, אין כבר מה לחדש בזה, הרעיון כבר בא לעולם. אפשר לומר ככה, מאז שחטא האדם הראשון האדם איבד בכלל את התמונה הזאת איך עולם שלם של אדם מול אלוקיו אמור להיראות, או של עם מול אלוקיו. בא דוד המלך והחזיר את התמונה הזאת למציאות. ברגע שזה קיים, כל מה צריך זה לממש את זה, בסדר, אם פלוני לא מממש את זה, אם דור פלוני לא מממש את זה, בסדר, אז ברור שהם צריכים לתקן את זה, אבל זה לא לתקן את חטא אדם הראשון ברמה המהותית, זה פשוט ליישם את התיקון של חטא אדם הראשון שדוד כבר הניח במציאות. אז יכול להיות שכך צריך להבין את דבריו של מניטו, שהוא כמובן מחריף אותם לטובת היעדים הנוספים שהוא חפץ להשיג בתוך בתוך הסוגיה. אז ככה, תוך כדי הדברים, באמת רוב הדברים ש אמרנו כרגע זה הוספה, זה דברים שלא עסקנו בהם בשבוע שעבר, הם מרחיבים את התמונה, גם במובן של משמעות דבריו של מניטו, גם במובן של ההתבססויות שלו. אני רוצה בכל אופן להקריא לכם קטע ממקום שלא שלחתי אתכם אליו, וזה תקרדו אולי מתוך הספר, בסוף סדר, ספר סוד העברי, יש שני נספחים, אחד מהם תורת האב ותורת הרב, ואחד מהם זה נספח שפעם נתקלנו בו מזווית אחרת, שנקרא בריאת העולמות פעולה מוסרית. שם הכותב מניטו ככה, נדמה לי שאת זה לא נתתי לכם. אז הוא אומר ככה, לבסוף התהייה הבסיסית, כן, של האדם, זו המכילה את כל האחרות. היצור המוטרד משאלת זהותו ותפקידו בעולם, אז נגיד זה ככה, נקרא לפני כן, יש שאלה יסודית של האדם, והיא מה תפקיד האדם, מדוע הוא שם בעולם, מה מקומו במערך הכולל של חלקי הבריאה. אחר כך יש עוד תהייה יותר בסיסית, אם הבורא המושלם ברא את האדם, למה האדם חסר? אומר מניטו ככה, עתה לתשובות שנותנים המקובלים וכו'. בזרמים שונים, עזבו רגע, בזרמים שונים בתוך המסורת היהודית עצמה, נהוג לתת תשובה אחת לכל השאלות שאלינו עד כה, והיא מה שמכונה חטא אדם הראשון. לשווא נחלה את זמננו במאמץ לבקר את העיקרון המסתתר מאחורי הרעיון שחטאו של אדם הראשון מהווה תשובה אחת ויחידה לכל הבעיות בעולם. על כן נעשה זאת במספר משפטים קצרים בלבד. עכשיו שימו לב, פה הוא כבר מתנסח יותר במורכבות. חטא אדם הראשון אכן היה בעל השפעה לא מבוטלת על תולדות האנושות, אך אין בו כדי לתת פתרון אחד ויחיד לכל הבעיות שהועלו כאן. יש ריח של מיתוס ביחוס כל הרעות החולות לחטא אדם הראשון בלבד. יכול אדם אפילו לקום ולטעון כי אין צדק בכך שכל הסבל של האנושות לדורותיה נובע מחטאו של אדם בודד, חטא שהיה למעשה פעולה בודדת שהחטיאה את כוונת הבורא. התלמוד מסייע בידינו להבין את סיפור החטא הראשון כדבר מה בעל חשיבות עליונה, אולם כפי שנראה גם בזה אין כדי לספק לנו תשובות מלאות. כן, במקורות חז"ל המגלים יש רשימות של השלכות ותוצאות של חטא אדם הראשון. יש באבות דרבי נתן, נדמה לי, 10 קללות שבאו על האדם בעקבות חטא אדם הראשון, ו10 קללות שבאו על האישה בעקבות חטא אדם הראשון, ו10 קללות שבאו על הנחש בעקבות חטא אדם הראשון. עכשיו כל קללה כזאת היא שינוי פניה של המציאות, זה לא רק קללות עליו, זה השורה של חסרונות שאנחנו מכירים במציאות שבה אנחנו נתונים. אלו חסרונות שמתוארים שם כתולדה של חטא אדם הראשון. אז אומר מניטו, גם בזה אין כדי לספק לנו תשובות מלאות. ופה מניטו שוב מביא, כן, את את הסוגיה של שבירת הכלים. בניסוח עוד שנייה, משום מה פה חסר, בסדר, הוא אומר ככה: כדי לאזן את התמונה צריך לדעת, אומר מניטו ככה, המקור של כל מצב העולם איננו בחטא זה, כי אם בחטא בגרשיים קדום וראשוני יותר שעליו נעמוד בהמשך. חטא בכלל נובע מחוסר רצון לציית לחוק או לרצון הגבוה מרצון החוטא. העובדה שאדם חטא, עכשיו שימו לב, העובדה שאדם חטא סיבכה ללא ספק את מצב העולם והאנושות, אולם המציאות הייתה כבר במצב שבירת הכלים, היינותו הוא עוד לפני חטאו, ואפילו לפני בריאת גופו, ואפילו לפני בריאת האדם גופו. את הצגת האמת הזו אנו חייבים בעיקר להריזה על שכן הבסיס המקראי לתיאור הקבלי שאותו מציג רבי חיים ויטל בשם הארי, והמסביר את מצב העולם לפני חטא אדם הראשון, נמצא בתחילת החומש. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כלומר, אז פה אנחנו חוזרים אל ה... אני חשבתי שפה הוא כותב, יש מקום אחר שהוא כותב ש אדם הראשון סיבך את המצב, אבל נתקן, צריך לתקן את החיסרון של עולם התוהו, ואחרי זה נתקן את חטא אדם הראשון. לא שהוא תוקן לגמרי, יש לו ניסוח אחר באחד המקומות, שאחרי שנגמור לתקן את החסרונות של עולם התוהו, נחזור לתקן את החסרונות של אדם הראשון. ככה נדמה לי, אם אני זוכר נכון. בכל אופן, אני חוזר רגע אל הנקודה המרכזית, שאותה דווקא הדגשתי גם, גם בערב העיון. אומר מניטו, המציאות מתחילה בחיסרון. המציאות מתחילה בחיסרון באופן מכוון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מיד הארץ מתחילה בחיסרון. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. בסדר? הארץ נבראה ובסופו של דבר, בסופו של דבר נבראה במצב של תוהו, וזה מכוון, וזה לא אחריותו של האדם ושל שום חטא של האדם, והמטרה העיקרית של זה זה אשר ברא אלוקים לעשות, בשביל שהאדם יהיה שותף במעשה בראשית, בשביל שעל ידי זה האדם יקנה את זכות קיומו המוסרית. וכמו שאמרתי בערב, אבל אני רוצה מעט לחדד את זה ולראות קצת יותר מקורות שמרחיבים באמת את הדיון. יש לנו בעצם שאלה שהמקובלים דנים בה מאוד לעומק, אבל בעצם היא שאלה שצומחת מהפשט. כאילו אפשר ראוי וצריך לדון בה גם ברובד הפשט. ורובד הפשט בעצם אומר שאם אתה שואל את עצמך את השאלה הגדולה הזאת, למה יש חסרונות במציאות, אז פרק א' אומר לך, כי המציאות נבראה חסרה, והקדוש ברוך הוא סידר חלק מהתמונה שלה. ופרק ב' אומר לך, המציאות נבראה מושלמת, והאדם בחטאו גרם לחסרונה. ועכשיו השאלה היא, מה אתה עושה עם היחס בין שתי התמונות האלה? אז מה עשו עד לארי? אז אחת האפשרויות להבין את היחס בין שתי הפרשיות האלה זה להגיד שארץ הייתה טוב עבור, וכל פרק א' גמר לסדר אותה לגמרי. נכון, בהתחלה היה טוב עבור, חושך על פני תהום, אבל אחר כך היה אור, אז כבר לא היה חושך. נכון? ורוח אלוקים הרחבת על פני המים, הכל המכוסה במים, אבל אחר כך ייקבעו המים מתחת לשמיים, במקום אחד יותר היה יבשה, וכו' וכו'. אפשר להגיד שטוב זה המצב הבסיסי של העולם, ומי מתקן אותו? הקדוש ברוך הוא. ובפרק ב' אנחנו כבר בעולם מושלם, ומי מקלקל אותו? האדם. ובאמת שתי הראיות האלה, הראייה הראשונה שבפרק א', גם אחרי כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה יש לנו מציאות חסרה והאדם צריך לתקן את חסרונה, לעומת הראייה השנייה שהמציאות ביסודה שלמה, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר לא אכפת לי שבדרך הוא התחיל מחומרי גלם, טוב זה לא שמשהו היה שבור, הוא התחיל מחומרי גלם ובנה מציאות שלמה, ומי שקלקל אותה זה האדם. זה בעצם שני מדרשים ובראשית רבה, פרק אחרי פרק, לא פסקה אחרי פסקה, אבל פרק אחרי פרק אני רוצה לקרוא לפניכם. גם לשם לא התרחבנו בערב העיון. בראשית רבה פרשה י' א' אות ו'. פילוסופוס אחד שאל את רבי יושעיה, אמר לו, אם חביבה היא המילה, מפני מה לא נתנה לאדם הראשון? וכולי, אז רבי יושעיה מסביר לו מה שמסביר, וחותם את דבריו ככה, אלא כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשייה, כגון החרדל צריך למיתוק, התורמוסים צריכים למיתוק, החיטים צריכים להיתכן, אפילו אדם צריך תיקון. מה זה אומר? שפרשת הבריאה מסתיימת בעולם חסר, וכל דבר שיש בו צריך תיקון. אפילו אדם, נזר הבריאה, צריך תיקון. בראשית רבה פרשה י"ב אות ו', רבי ברכיה בשם רבי שמואל אומר ככה, אף על פי שנבראו הדברים על מילואותם, כן, מלאים, כיוון שחטא אדם הראשון התקלקלו, ועוד אינן חוזרים לתיקונם עד שיבוא בן פרץ, שנאמר אלה תולדות פרץ. כתוב אלה תולדות השמיים והארץ זה יברם, זה כתוב חסר. כתוב אלה תולדות פרץ, זה כתוב מלא. אז המדרש אומר, הוו שנוספה שם זה שישה דברים שאיבדנו בחטא אדם הראשון, ושיחזרו לנו שיבוא משיח בן דוד בן פרץ, כן, ויתקן ישלים את תיקונו של חטא אדם הראשון. אז יש לנו ממש שני מדרשים שמפגישים אותנו עם עם שני הפרקים האלה שבצורה כל כך עמוקה עומדים זה מול זה. אז את פרק י"ב, כלומר את המדרש השני שקראתי, יכול להיות מאוד שהוא קורא את פרשת הבריאה ככה שהתיקון הושלם, ודווקא אז עולים עוד צעד אחד למקום שכולו שפע, שזה גן עדן, וחטאו של אדם הראשון הוא זה שמפיל את הכל. אבל המדרש הראשון שקראנו אומר זה בדווקא, כל מה שנברא לאורך כל ששת ימי בראשית צריכים עשייה ותיקון. אז יש פה ממש את שתי הראיות שהמדרש הזה פותח לפנינו, ובאמת הארי נוקט באופן הראשון שכל מה שיש במציאות. כלומר שהקדוש ברוך הוא תיקן תיקון ראשוני את הבריאה והשאיר לאדם את ההשלמה של התיקון הזה.
אדם הראשון, כי הוא מנסה
לברוח
ממה
שהנצרות
רוצה בעצם.
כן, זה דיברנו הרבה. זה דיברנו בשבוע שעבר הרבה, שברור שעומדת פה ברקע, והוא מזכיר את זה כמה פעמים, בתוך האמירה שלו שחטא אדם הראשון תוקן, עומדת פה ברקע הוויכוח שלו עם התפיסה הנוצרית, שחטא אדם הראשון הפך את כולנו להיות חוטאים בהכרח, והדבר היחיד שיכול להושיע אותנו זה רק החסד האלוקי. אבל כמו שראינו פעם שעברה, אפשר היה להגיד שחטא אדם הראשון גורם לדברים מאוד מאוד משמעותיים לעתיד, וזה לא כמו הנוצרים, כלומר שאנחנו לא עבודים, אפשר לתקן את זה ויש לזה כפרה וזה תפקידנו. ברור שכל מי שאצלנו שם במרכז את אדם הראשון, הוא לא הולך עם זה עד הנוצרים. אפשר היה להגיד גם עוד משהו, שחטא אדם הראשון הוא, מה פרוש שאנחנו צריכים לתקן את חטא אדם הראשון? חטא אדם הראשון הוא לא הפך אותי למישהו שחייב לחטוא, אבל הוא שם את העולם במדרגה הרבה יותר נמוכה. עכשיו השפע הוא פחות, עכשיו הסדרי הטבע יותר מסתירים את הקדוש ברוך הוא וכו' וכו' וכו'. כן, כלומר את המציאות, הוא השפיע על המציאות, הוא לא השפיע על החטאים. הנוצרים אומרים, הוא הפך את כולנו לחוטאים, הוא לא הפך אותנו לחוטאים, אבל המציאות עכשיו היא חסרה, וצריך עכשיו את המציאות לתקן. ואז אתה לא אומר שמשהו באדם הראשון הטביע בך איזה גורל, אבל הוא יצר מציאות אחרת. ואפילו, כמו שהזכרתי בפעם שעברה, אפילו את מושג הזהות, שאפשר היה לאמץ ולהגיד אנחנו לא נאנשים על חטאיו שלו, אנחנו פשוט המשך הפיתוח של הזהות שלו, אז המניטו, זה לא הכיוון שהוא בוחר בו, למרות שזה כיוון שהוא אצל אברהם אבינו הוא מתלהב ממנו מאוד מאוד. בסדר, אז אני בעצם ככה לקראת סיום פתחנו בצורה קצת יותר רחבה את הסוגיה הזאת, ו אני אשלים, אני אזכיר את מה שהזכרתי בפעם שעברה. שני דברים שהזכרתי. דבר ראשון, העצמה של הרגל הזאת של שבירת הכלים, של העולם שנברא כתוב ובואו, קשורה באופן מהותי גם לבריחה מהנצרות וגם לתפיסה שהעולם של האדם זה לא עולם שבו האדם, בשביל מה האדם קיים פה? בשביל להתוודות ולהרגיש בושה ולהרגיש אשמה וכל הזמן להיות לא בסדר מול הקדוש ברוך הוא ולהתחנן ולבכות. לא, האדם קיים פה בשביל להיות שותף בעיניים יהודיות. אם צריך לחפר, הוא מחפר. אם יש חטאים, הוא צריך לחפר עליהם, אבל זה לא הנושא שלו. הוא לא פה בשביל לחפר על חטאים, הוא פה בשביל להיות שותף, הוא פה בשביל לתקן עולם, לא לתקן משהו קלקל. בסדר, משהו מקלקל, הוא צריך לתקן. אבל זה לא הנושא המרכזי, זה על הדרך. אתה עכשיו, אני יודע מה, אתה עכשיו כובש את החלל. אם יש לך איזה פנצ'ר בגלגל, אתה צריך לתקן אותו. אבל אתה לא שם בשביל לתקן פנצ'רים בכנפיים. אתה שם כדי לטוס, כדי להמריא. נכון, אז כל טייס יודע, רגע לפני שהוא ממריא, ותוך כדי כל טיסה, כל בעיה טכנית שיש, צריך לתקן. ואם הוא עשה איזה טעות בניווט הזה, הוא צריך לתקן. אבל הוא שם לא בשביל לתקן את זה. לא בשביל להיבחן אם הוא בסדר או לא בסדר, אבל בשביל לתקן את זה. הוא שם כדי לפעול, הוא שם כדי להמריא. זאת נקודה אחת שמבהירה למה כל כך חשוב למניטו הצד הזה אחורה, הרגל הזאת שנשענת על שבירת הכלים או על וארץ הייתה טוב עבור, וההליכה קדימה אל קין והבל, בגלל שבסופו של דבר קין והבל מצויים בעולם שלנו, או מניטו לא מגדיר את זה בדיוק ככה, הוא רואה אותם כאילו כאיזה הקדמה לעולם שלנו, אבל סוג הדילמות שבו הם מצויים זה בעולם שמוכר לנו. ועוד אדם הראשון זה בעולם שלגמרי לא מוכר לנו. לכן אם אנחנו באמת רוצים לחולל משהו משמעותי בזהותם של האנשים ובהתנהגותם של האנשים וצמיחתם של האנשים, אז מניטו שם במוקד לא את הדברים שהם יותר מטאפיזיים ויותר מיסטיים, אלא את הדברים שהם יותר קונקרטיים ונוגעים לעולם שמוכר לנו. ואני רוצה לסיים את השיעור בשתי שאלות. יש שתי סוגיות מאוד מרכזיות שלמדנו לאורך השנה. סוגיה אחת שנקראת משוואת האחווה. בסדר? שאותה ראה מניטו כסוגיה המוסרית המרכזית. וסוגיה שנייה שלמדנו זה סוגיית אחדות המידות, אברהם יצחק ויעקב. ואני שואל, האם יש איזה קשר בין האופן שבו מניטו רואה את מקומו של חטא אדם הראשון, כן, ואת עניינה של ההישענות על שבירת הכלים, לבין המרכזיות וה השיטה של שני התכנים הללו אצלו. בסדר? האם יש איזה קשר פנימי בין העובדה שהשורש זה לא אדם הראשון אלא שבירת הכלים אל משוואת האחווה ואל אחדות המידות? תבינו, השאלה הראשונה היא מאוד קריטית, צומחת ישירות מתוך השיעור שלנו. אני אסביר. משוואת האחווה זאת הרי הסוגיה שהתחילה אצל קין והבל. האם כשמניטו עוזב את הרגל האמצעית של אדם הראשון לטובת הרגל שקודם והרגל שאחר כך, שזה שבירת הכלים וקין והבל, הוא הלך אל שני עניינים שכל אחד חשוב כשלעצמו, אבל אין ביניהם קשר? בסדר? אני נשען על שבירת הכלים כדי לדעת שהאדם פה בשביל לתקן. אני נשען על קין והבל כדי לעסוק בסוגיה המוסרית. או שיש קשר עמוק בין, בוא אפילו מבחינתי נסתפק בשאלה הזאת, אפילו נשים רגע בצד את סוגיית איחוד המידות, בסדר, אנחנו נחזור גם אליה, אבל אני בעצם שואל האם יש איזה קשר מהותי עמוק בין שתי הרגליים, שכאילו מניטו בכלל הלך לשני כיוונים שונים. הוא צעד צעד אחד אחורה, זה לעולם הרבה יותר, שנקרא, אפשר לקרוא לו מטאפיזי, והוא צעד צעד אחד קדימה אל עולם הרבה יותר אנושי. כשהוא עזב את אדם הראשון לשני הכתבים האלה, זה כאילו לקחת איזה שני נושאים ולבנות עליהם, או שיש ביניהם איזשהו קשר עמוק? אז זה שאלת פתיחה לפעם הבאה. בסדר? שגם אחרי זה אני מקווה שמתוכה גם כבר נשזור את ה... תמונה כוללת לאיזשהו שיעור סיכום.